אני לא רוצה שהקריירה שלי תהיה רק מה שמגדיר אותי. הקריירה שלי היא אמצעי. היא אמצעי בשביל שאני אבלה יותר זמן עם המשפחה שלי. בשביל שאני ענה, בשביל שאני גם אקדם יוזמות שמעניינות אותי, אבל היא לא הכל.
Press the radio button.
היי, אתם על רדיו בטן, פודקאסט שמדבר על עיצוב חוויית משתמש. אני יהודית אשר, והיום אני ממש ממש מתרגשת לארח כאן את שיר זלצברג.
היי,
נכון, אמרתי נכון את הזלצברג. שיר, איזה כיף שהגעת מהולנד.
ברור, בשבילך.
אז למי שלא מכיר את שיר, שיר היא מייסדת סטארט-אפ דיזיינרס, שזה כבר הפך להיות הרבה מעבר לקהילה, זה כאילו, זה מיטאפים, זה קבוצת אינסטגרם ופייסבוק, וקהילה מדהימה שגם אני חלק ממנה, ותוכנית מנטורינג. והיא גם מנהלת, סניור מנג'ר, נכון? בסיילספורס?
נכון.
ולאחרונה גם עברה להולנד, ואנחנו עכשיו בפרק הזה, בצורה מאוד ספונטנית, הגענו בעיקרון לארוחת צהריים בגוגל, וכאילו סחפתי את שיר ההקליטית פרק, בגדול זו הסיטואציה, כי אני ממש רוצה לדבר עם שיר על איך לא לפחד משינויים, ואיך שינויים יכולים להיות מאוד מפחידים, והם יכולים גם להוריד אותנו, ואיך הם יכולים להיות כאילו הזדמנות מדהימה לצמיחה והתקדמות. אז דבר שונה, היי שיר.
היי.
אז שיר, אני אתחיל בשאלה שאותי הכי כאילו סקרנה. תגידי, מה היה לך חסר בחיים שעזבת את ישראל, כשיש לך כאן כזה ברנדינג חזק מאחורייך? אני חושבת שרוב המעצבי פרודקט דיזיינרס בארץ מכירים אותך ומכירים את הקהילה, ויצרת לעצמך אחלה חממה, ואני יודעת שגם היה לך טוב בחיים, כאילו לא קרה שום דבר רע. ואז בעצם את בוחרת לעזוב את המקום הבטוח, ולעבור לאמסטרדם, למקום שאת בעצם עוד אחת.
אז מה עבר עליי?
כן.
אז זה היה מאוד מפחיד. זה היה החלטה שלא לקחתי בקלות, ואני חושבת שגם הקריירה שלי היה הדבר האחד שהרגשתי איתו לא בנוח עם המעבר. אז אולי רגע אני אתחיל, אני אקח צעד אחורה. אני באמת אספר שלפני עוד מעט שנתיים עזבתי את הארץ, בהחלטה שהייתה יחסית ספונטנית. החלטנו לעזוב באוקטובר, ובדצמבר כבר הייתי בדירה שלי באמסטרדם. ואני חושבת שאם היא לא הייתה ספונטנית, לא הייתי עושה את זה.
וואו.
כי לפעמים הדברים הכי מפחידים קורים רק שעושים אותם ממש מהר. ככה גם אני תמיד מספרת שהקמתי את הקהילה. שזה כאילו בתוך יום.
כן, גם רדיו באתי אותו דבר, וכאילו כשאת מגיעה לעשות קורת היוזמה הבאה שלך, אז זה כבר הרבה יותר, כבר יותר מפחיד, כאילו יש כמה דברים, נגיד אפילו התוכנית מנטורינג שהקמתי, אז כאילו רדיו באתן, תוך 3 שבועות, היו 3 פרקים באוויר, קבוצה פעילה, כאילו מיליון דברים, ואז כזה כשבאתי להקים את התוכנית מנטורינג, זה חצי שנה רק ישבתי על האפיון של הבעיה, ולבחון את הדברים, ובסוף קמה תוכנית מנטורינג, ועם אימפקט מדהים, והיא גם מתפתחת למקומות מאוד, מאוד מרגשים, אבל זה לא היה בעוצמה ובמהירות של היוזמה הראשונה.
ברור. אז יש לי גם איזו יוזמה משנית שעוד הגוגל דוקס שלי לגבי עדיין פתוח. אבל שנייה לחזור לדבר הראשון. אז באמת עזבתי לפני 2 שנים. ואני, מבחינה קרייריסטית, אני חושבת שזה היה באמת החלטה לא נכונה. זה היה, כאילו, לא יודעת אם לא נכונה, אבל לא החלטה שהייתי רוצה לקבל. זה היה החלטה שהיא קודם כל אישית, מבחינת דברים שרציתי בשביל המשפחה שלי, ובשביל הסביבה שלי, ובשביל החיים האישיים שלי, שאנחנו גם צריכים לדאוג להם מעבר לעבודה. ולקחתי בחשבון שאני מקריבה קצת את הקריירה, וזה משהו שאני עדיין מתמודדת איתו. לא שאני מקריבה, כן? זה לא שעברתי שם להיות מוכרת באלברט היין, שזה היה סופר שלם. אבל אני לוקחת, אני מפסידה את מה שבניתי קצת. ועכשיו אני מנסה לחשוב איך להתחיל את זה מחדש שם, או מה הצעדים שאני רוצה לעשות, או איפה אני רוצה למצוא את עצמי שם. וזה באמת נורא נורא מפחיד.
בעצם את מדברת כאן על משהו שוויתרת עליו, לטובת דברים אחרים בחיים. שלפעמים אנחנו, את יודעת, אנחנו באיזשהו כזה פשן על הקריירה וקריירה, ונמצאות גם בסביבה שמאוד דוחפת להצלחה, ואני מסתכלת על זה, צריך הרבה אומץ בשביל להגיד שאני שנייה חושבת על הדברים מסביב ולא רק על הקריירה.
לגמרי. אני חושבת שאולי עכשיו עם הקורונה, עם מה שקרה בעולם, וגם עם הדור מתחתנו שיותר מקדמים חוויות שהן חוויות פחות חומריות, יותר דברים שאנחנו זוכרים, ודברים שמסביבנו, וטבע וטיולים. אני חושבת שכל זה ביחד, שם לנו קצת פרספקטיבה על עולם העבודה. בדיוק דיברתי על זה עם אמא שלי, כי כאילו, נראה לי שרוב האנשים שסך הכל בגילים שלנו, הדור שמעלינו, זה הדור שעוד עבד המון המון שנים באותה סביבת עבודה, ועבורם זה קצת מוזר פתאום שאנשים מטיילים בעולם, ועובדים מתאילנד, ומחליטים להרוס את הפקלאות ולנסוע.
לשים את עצמם לפני העבודה.
כן, נכון. ובדיוק דיברתי איתה על זה, והיא כאילו אמרה לי, אבל היא הייתה מורה למתמטיקה המון שנים. והיא אמרה לי, אבל הקריירה זה, זה מה שמגדיר אותי. ואני לא רוצה שהקריירה שלי תהיה רק מה שמגדיר אותי. הקריירה שלי היא אמצעי. היא אמצעי בשביל שאני אבלה יותר זמן עם המשפחה שלי. בשביל שאני ענה, בשביל שאני גם אקדם יוזמות שמעניינות אותי, אבל היא לא הכל. אני לא רוצה שבסופו של דבר, סליחה למורבידיות, אבל אני לא רוצה שעל המצבה שלי יהיה רשום שיר זלצברג מייסד את סטארט-אפ דיזיינרס.
חשבתי שדווקא את לא רוצה שלי דיזיין, כאילו...
גם, כאילו, האמת שכן.
כי דווקא אני חושבת שזה הנקודות זכות, כי זה המקום שעזרת ותרמת באמת לאנשים. ודווקא המקומות שאנחנו הרבה פעמים, כאילו אנחנו מדברים על להיות אנשים שמתאבדים בעבודה בשביל להגיע לאיזה טייטל מסוים בתוך המקום עבודה, זה באמת, במבט לאחור נראה פחות.
נכון, כי בסופו של דבר, אז מה עשינו פה?
כן.
כאילו, אני חושבת שכל הדבר הזה שם מאוד בפרספקטיבה את, את החיים שלנו, את איך אנחנו מבלים את הזמן שלנו, ומה אנחנו בוחרים לעשות איתו. זה באמת משהו שאני מרגישה שקרה יותר בקורונה, שפתאום נכון. אנשים שאלו את עצמם את השאלות, ואיפה אנחנו רוצים להיות, ואיך אנחנו רואים את החיים שלנו, ומה הקריירה שלנו, כאילו, כמה מתוך זה הקריירה שלנו הולכת לקחת,
הייתי בתערוכה במערות בית גוברין של אמן שאני עכשיו בטוח לזכור את השם שלו. ומה שהיה מדהים הוא בעצם על ידי סוג של איורים על המערות בעצם ניסה להעביר את החוויה של מה היה במערות האלה לפני כאילו לפני הרבה שנים, איזה חיים היו שם, ואז זה גורם לך באמת לחשוב, זה מעלה את המחשבות של כאילו החיים, אנחנו כל כך רק חלק קטן בציר זמן הזה של, של היקום, של איך אנחנו באמת כאילו, כמה דברים שלפעמים נראים לנו סופר קריטיים, הם לא באמת.
לגמרי, אז באמת לחזור לנקודה הזאת, זה כאילו, מבחינתי היינו בנקודה שאמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים שינוי. ו-in the grand scheme of things, כאילו, זה היה לי יותר נכון לעבור, ו... כמו שאמרתי, זה שינוי שהוא לא שינוי פשוט. גם אני עברתי בקורונה, שזה תקופה שכולם אמרו, מה, אבל עכשיו עוברים? עכשיו נורא מפחיד, העולם נורא מפחיד, ובואו נחכה, ובואו נחכה. ואחרי אני גם אומרת שמה שעבד לנו טוב, היה המהירות שבה זה נעשה. כלומר, כשבאמת רוצים להשיג משהו שהוא מפחיד, אז אני מאמינה שצריך קצת לעוט על זה, ולהיות עם המון המון מוטיבציה, ולראות דוח ישר, ולהתמודד עם ההשלכות אחרי זה. ועכשיו אני צריכה להתמודד עם השלכות. עכשיו אני עדיין עובד בסלספורס ואני מאוד אוהבת את העבודה שלי, אבל אני צריכה להחליט האם אני רוצה לבנות לעצמי שם בהולנד כמו שבניתי בארץ, האם אני יכולה, ואם כן איך עושים את זה, איזה יוזמות יקדמו את זה. זה באמת לא, זה תחושה מפחידה להרגיש שכאילו הגעת לאיזשהו הישג, כאילו ממש לפני שעזבתי הייתי בפורבס 30 מתחת ל-30, אז הגעתי לאיזשהו הישג שמבחינתי היה מאוד מאוד מרגש, ואז בום, את שוב, כאילו את מרגישה בתחתית קצת, את מרגישה מההתחלה.
ומה את מרגישה שכן עסקת?
בהולנד?
כן. כאילו ברמה האישית, כאילו מה כן הרווחת מהמעבר הזה?
אז ברמה האישית אני מרגישה לי זה נתן המון המון שקט. אני מאמינה בחוויות חדשות, אז אני חושבת שההזדמנות להיות במקום חדש, ללמוד שפה חדשה, להיות בסביבה תרבותית ומקצועית אחרת, זה רק מפרה וזה רק נותן. וגם אנחנו קצת היינו בנימה האישית צריכים הפסקה מישראליות קצת, אז לנו זה עשה מאוד מאוד טוב גם כיחידה וגם כמשפחה, ואני חושבת שבדיעבד בסופו של דבר גם מקצועית, דווקא הדבר הזה שלנער את עצמנו ולהתחיל מחדש, וזה יכול להיות במקום עבודה וזה יכול להיות במדינה וזה יכול להיות גם באמת ביוזמות הנוספות האלה, אבל המקום שבו אנחנו אומרים בוא נצא מהנוחות, הוא האזורים שבהם אנחנו הכי מגלים את עצמנו.
וזה לא רק קרה עם המעבר, בעצם הרבה שינויים קרו, גם הבחירה נגיד לצורך העניין לעזוב את הקהילה שהקמת.
נכון. זה גם קרה.
לא, לא יודעת אם לעזוב או לקחת צעד אחורה.
אני גם לא יודעת. אז כן, אז דיברנו קצת על שינויים, אז כחלק מהמעבר ממש לפני כמה שבועות, הודעתי בקהילה שאני רוצה לקחת צעד אחורה. אני לא קוראת לזה עזיבה, כי...
לא נראה לי אפשר לעזוב משהו.
זהו, זה באמת, באמת, באמת הבייבי שלי. זה כאילו, זה לא משהו שאני מרגישה שאני אי פעם אוכל לעזוב אותו. אני גם, אני קצת לא אשחרר אף פעם אפילו שהמנהלות הנוספות של הקהילה הן מדהימות אחת-אחת. אני עדיין תמיד אהיה שם. ועדיין אנחנו בקבוצה שלנו בוואטסאפ, ואני עדיין אתרום ואעזור ותקפוץ פנימה אם צריך. אבל זה עוד אחד מהמקומות האלה שאתם אומרים, אוקיי, האם מה שיש לי עכשיו, אפילו שהוא נוח והוא טוב לי והוא נעים לי, האם זה הדבר הכי נכון עבורי? וכשאני גרה בחול כבר שנתיים, ואני לא מתכננת לחזור לגור בארץ, לא בזמן הקרוב לפחות, האם זה נכון לי להשקיע את המאמצים שלי בקהילה שהיא לציבור הישראלי? האם זה המקום שהכי מפרה אותי, והאם זה פשוט נוח? או האם זה נעים גם לדעת שאנשים מכירים אותי, וזה נעים?
נכון.
זה נחמד.
זה הכי אנושי. אנחנו כולנו רוצים את זה.
אז תדעת, בשלב את צריכה לקחת עצמך ולהגיד, כאילו, אוקיי, זה נוח לי, אבל זה לא הכי נכון לי.
מה עזר לך לקבל את ההחלטה הזאת?
חשבתי עליה הרבה זמן. נולד לי בן לפני 4 חודשים.
מזל טוב.
תודה רבה.
הוא חמודי, ממש באינסטגרם.
חמודי. אני מאוד מרוצה, אני הכנתי.
זה עוד שינוי שקרה.
כן, זה עוד שינוי. והאמת שזה באמת, תדעת, שינויים הולכים ביחד, ואני חושבת שביחד עם זה, זה גם היה מקום שבו אני שנייה עצרתי ואמרתי, אוקיי, האם אני מרוצה ממה שהעסקתי עד עכשיו? אני במדינה אחרת, המשפחה שלי התרחבה. אני במקום עבודה, אני רוצה להישאר בו, אני רוצה לעזוב אותו. אני מנהלת קהילה, אני רוצה להישאר בו, אני רוצה לעזוב אותה. זה גרום לך לשאול את כל השאלות האלה.
וברמה הכי טכנית, איך, מה עוזר לך? נגיד לי הרבה פעמים פשוט עוזר לפתוח דוק ולהתחיל לכתוב דברים לעצמי, או אפילו פגישה אצל הפסיכולוגית.
כן.
מה הדברים שפשוט עוזרים לך לקבל החלטות ו...
אני מדברת על זה, מלא. כלומר, יש לי בן זוג שהוא אחלה.
כן.
אני מרוצה ממנו. אני ממליצה.
שסופג הכל. כמו דודי גם.
ואני פשוט, אני חופרת לו. אני פשוט חופרת לו. אז אני רוצה לעזוב את הקהילה. למה רוצה לעזוב את הקהילה? ואז, תדעת, אני, תוך כדי שאני מדברת איתו, לא, זה לא מעניין. כן, הוא לא חלק מהשיחה, הוא פשוט נוכח בחדר.
כן, הרבה פעמים כזה דודי, רגע, לא כבר קיבלנו החלטה לגבי זה?
בדיוק.
כזה, לא, אנחנו לא, אני צריכה שנייה אחת לחזור על זה. 1, 2, 3, אלו הסיבות.
בדיוק. אז אני פשוט מדברת על זה, אבל בדיעבד אני מדברת עם עצמי.
נכון.
אבל אני פשוט חופרת בזה, עד שאני מרגישה שלמה. לפי מה שאני פתאום את התחושה הזאת של כזה, כן, זה הדבר הנכון, אפילו שהוא מפחיד. אז אני מחכה לקבל את התחושת בטן הזאת. ואז גם אם זה מפחיד ברגע שקיבלתי אותה, אני רצה על זה. ושוב, זה יכול להיות...
זה מדהים, זה נגיד כן. משהו שאני מרגישה שלפעמים אני צריכה יותר להיות שלמה עם ההחלטות שלי, ואז בהרבה פעמים במצבים כאלה שאני כאילו מגיעה להחלטה, שהיא מאוד שלמה ומאוד מגיעה מתחושת בטן אישית של מה שנכון לי, מגיעה הסביבה.
כן.
ומערערת לך את כל הביטחון לגבי כאילו ההחלטה שקיבלת.
אז אוקיי, אז יש שני דברים להגיד על זה. דבר ראשון, עדת אנחנו מעצבים. אז אנחנו מכירים את פרדוקס הבחירה. ככל שיהיה לנו יותר אופציות וככל שנתמהמה יותר, יש פחות סיכוי שבחירה תתקיים. אז מתוך ההבנה הזאת, אני, כשיש לי התלבטות בין דברים, אני מאוד 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 חדה. כלומר, בין אם זה לבחור עריכים לבית בזמן ייצוב, בין אם זה לבחור לאיזה מדינה אני הולכת לעבור. אני לא נותנת לעצמי זמן להתמהמה, ואני ממש מצמצמת לעצמי את האופציות, כי אני יודעת כמה זה יכול להשפיע. אז זה מתוך ההחלטה האישית שלי של איך לבצע בחירה. כשהתלבטנו לאן לעבור, אז זה באמת כאילו, צמצמנו, זה השיחה של חצי שעה, שבה צמצמנו, הגענו לשתי אופציות, זה היה אירלנד או הולנד, ראינו סרטון ביוטיוב על הולנד, אמרנו יאללה, וזהו. וכאילו, I didn't look back, כי אם אני עכשיו אתחיל לחשוב על זה עוד ועוד ועוד, ואני לא אקשיב לתחושת בטן הזאת, שאמרה, נראה לי שזה נכון, אני אפספס. זה לא יקרה. אז זה דבר ראשון, וגם לפעול מיידית. כלומר, בשנייה שאמרתי, אוקיי, אני רוצה לעבור, דיברתי עם המנהל שלי והתחלנו להריץ את זה. לא לקחתי זמן לחשוב על זה, כי אם הייתי חושבת על זה, זה לא היה קורה.
וואו, תקשיבי, זה טיפ מעולה, וגם אני אגיד שאני יצאה לשמוע פודקאסט שדיבר על זה שנשים, נראה זה היה בחושבים טוב, שנשים נוטות יותר ליפול לדיכאון, וזה בגלל שהם עושים, הרבה פעמים נשים עושות את הרגרסיה הזאת של כאילו, קיבלתי החלטה, אבל חופרות לעצמם על החלטות שהן קיבלו, וכאילו כן. שמות שוב את הסימן שאלה, אז אני חושבת שמה שאני לוקחת מהשיחה איתך, זה באמת שלקבל החלטה, אז פשוט לא להסתכל אחורה.
כן, תקחי את ההחלטה הזאת בשתי ידיים, ועוד מה שאני מאוד אוהבת לעשות עם עצמי, זה כאילו באמת להבין שה-worst case scenario הוא לא כזה גרוע. כאילו דיברנו קודם על החיים, ועל הקורונה, ועל הפרספקטיבה, ועל זה שהחיים קצרים קצת. וה-worst case scenario אף פעם לא כזה נורא. כלומר, לא יהיה לי טוב בהולנד, אני אחזור לארץ. המקום עבודה החדש שאני הולכת אליו, לא יהיה לי מקום שיהיה לי טוב בו, אז אני אחליף שוב. וזה גם לדברים גדולים יותר, כלומר, טוב, זה די גדול לעבור מדינה, אבל אני באמת מאמינה בזה בכל החלטה שנעשה. אם אני אבחר עריכים לבית ואני לא אוהב אותם, אז אני לא אוהב אותם. הם עדיין יתפקדו.
הם עדיין יהיו שם.
כן, הם עדיין יהיו שם, והכל יהיה בסדר.
כן, האמת הרצאה מעניינת שבדיוק שמעתי גם על זה, זה שאנחנו מאוד דור שמותש נפשי, כי אנחנו כל הזמן רצים בין רצונות ובין דברים שונים, ומאוד מתחפטים ברצונות שלנו. ולפעמים אנחנו פשוט נגדיר לעצמנו רצון אחד שהוא רצון ההל שלנו, של דברים שבאמת, לא יודעת, נגיד, אני רוצה לתרום ולעזור לאנשים להתקדם מקצועית, אני אומרת. כן. ואז זה הרבה פעמים גורם לנו כזה להוריד את הרצונות האחרים, את הדברים האחרים שנשמעים לנו סופר כאילו ברומו של עולם, לאיזשהו, אוקיי, אוקיי, זה עריכים כמו שאת אומרת.
כן. וזה בדיוק זה. זה באמת להחליט מה את רוצה. לא לפחד מהפיילרס, או להגדיר את הפיילרס ולדעת שאת יכולה להתמודד איתם. ונרוץ קדימה.
ואיך אגבת כשחברה אמרה לך, מה? למה?
כן, לא, אני אתלך על זה. אז באמת שאלת על הסביבה. מדברים על הבדלי תרבויות.
אוקיי.
בארץ, אנשים מאוד אוהבים להביע את דעתם.
מאוד.
פחות קורה בהולנד. אבל זה קשה. זה קשה כי גם הרבה פעמים האנשים שהכי מרגישים בנוח להביע את דעתם, זה אנשים שאנחנו הכי אוהבים וסומכים עליהם. אני קצת חוזרת למה שאמרתי קודם, וזה נורא קל להגיד וקשה לעשות, אבל זה להגשים את תחושת הבטן. כי מה הכי גרוע שיקרה? לא היה לי טוב שמה, אני אחזור. עשיתי טעות כלכלית, אז עשיתי טעות כלכלית, אני אתרומם ממנה. כאילו, what's the worst that can happen? אנחנו חיים פעם אחת.
וברמה הפרקטית של איך את מגיבה לכאלה תגובות בצורה...
אז זה באמת, לפעמים זה קשה, כי כשביום שאת נורא מעריכה אומר לך מה שאת רוצה להקשיב, את לא רוצה להגיד לו, לא, אתה טועה. או, את טועה. כאילו, וגם הרבה פעמים אנחנו במגננה. כאילו, החלטתי לעבור להולנד, ואני מדברת עם, עכשיו זה רק דוגמה, אבל אני אכן מדברת עם אמא שלי, והיא אומרת לי, לא, אבל עכשיו זה לא זמן טוב. אז האינסטינקט שלי זה, לא, אבל החלטתי, את טועה. כאילו, ומצד שני, אני רוצה לא רק לכבד, אלא באמת להקשיב, כי אני יכולה ללמוד מהדעות של אנשים. וצריך להבין למה אנשים אומרים לנו דברים. אבל גם אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגן על שלנו כמו בעיצוב. שנייה, הקבלה לעולם שלנו, בדיוק כמו שאנחנו עושים עיצוב שהוא בעינינו הכי נכון, אז אם אנחנו נשמע שהוא לא עובד, אנחנו צריכים להבין למה. אנחנו צריכים לעשות את המחקר שלנו, ואנחנו צריכים לדעת להגן עליו אם אנחנו באמת מאמינים בו.
וגם המקום כאן של הגנה, אני חושבת שיש את ההבדל הדק, בין הגנה שהיא מגיעה ממקום של מגננה, נכון. שהרבה פעמים אנחנו כמעצבים נופלים לזה, שאנחנו מתחילים פשוט להגן על העיצוב ממקום אולי קצת של, כאילו, לצאת קצת בהתקפה ממקום של חוסר ביטחון, לבין כמו שאת באמת אומרת, לייצר איזשהו שיח, וגם בסוף להגיד, אני חושבת אחרת, זה, אנחנו נלך עם זה, כי כאן אני זו שמקבלת את ההחלטה, אבל במקום יותר בטוח, ופחות ממקום של, של, של מגננה, אני חושבת שזה הבחנה יפה.
כן. בסופו של דבר, כשאנחנו בסיטואציה כזאת, כשאנחנו בסיטואציה שלפני שינוי מאוד גדול, אנחנו נמצאים על מין כזה צוק, על קרקע נורא לא יציבה. ואנחנו גם רוצים להקיף את עצמנו באנשים שהולכים לעזור לנו לקפוץ על הצוק הבא, ולא לדחוף אותנו למטה. וזה כבר החלטה של כל אחד, של מי האנשים שנמצאים בסיבה שלנו, והאם זה אנשים שעוזרים לנו, או שהם דוחפים אותנו למטה, בין אם זה בכוונה טובה או לא. זה כבר להכיר את הסביבה.
זה נכון, זה משהו שאני גם מאוד זיהיתי על הסביבה שלי. כאילו, זה קל יחסית לזהות את זה, מי החברות שכשאת מגיעה עם איזשהו משהו שהוא קצת אחר, אבל יכול לקדם אותך דוחפות, ומי כזה רק מחזקות את הפחדים שיש לכולנו כל הזמן.
נכון.
אבל אם נקשיב להם, כנראה שלא נגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע.
נכון.
ובוא נדבר קצת על זה גם, על הנקודה הזאת שאף פעם אין זמן טוב לשום דבר.
וואו, לגמרי.
הגדלת את המשפחה. הבאת ילד.
נכון.
זה פתאום לשנות את כל הסטטוס שלך, מזה שאת יכולה כאילו, את יודעת, לעבוד מבוקר עד לילה, לא מחויבת לאף אחד, פתאום להתחייב למשפחה.
לגמרי, את יודעת, זה דוגמה אחת לזה שזה לא זמן טוב, ושוב, אז הזכרתי את זה כמה פעמים, עזבתי מדינה בזמן קורונה, בוא נדבר על דברים שאמרו לי שהם לא בזמן טוב, כן? כאילו, עברתי מסגר במקום אחד לסגר במקום אחר. זה אחד הטיעונים ששומעים הכי הרבה לדעתי. או, שוב, טיפה לא רלוונטי לקהל שלנו בהכרח, אבל דעת, נדלן, כל הזמן אומרים לך זה לא זמן טוב, וכל הזמן המחירים עולים.
כן.
כל הזמן עולים, ואז כל פעם את אומרת, איי, איך פספסתי את לפני שנה, את לפני שנתיים, אבל אמרו לי שזה היה זמן לא טוב, עכשיו בכלל לא זמן לא טוב.
כן.
אז אני פשוט חושבת שזה עוד מנגנון פחד, בכנות. כלומר, גם עם איתן, עם הבן שלי, כלומר, זה לא שמתישהו יהיה, אני ארגיש שזה זמן טוב. כלומר, תמיד יהיה את הפחד שמקונן של, רגע, אבל אולי הייתי רוצה להספיק עוד משהו. אולי אני אהיה במקום עוד טיפה יותר טוב, עוד חצי שנה.
אולי אני אהיה אמא יותר טובה.
לגמרי. וזה תמיד יהיה הפחדים שיזרקו עלינו, כל הפחדים האלה שמסבירים לנו למה אנחנו ניפול מצוק ולא נקפוץ הלאה. אין לי הרבה מה להגיד על זה מעבר ל... אז תקפצו, כאילו צריך אומץ, צריך להאמין בעצמכם וכאילו... בא לי קצת להגיד what's the worst that can happen, כי אם אתם אנשים שכאילו רוצים להיות הורים, זה לא, זה החלטה שכן אתם מקבלים בצורה שקולה ולא מתוך איזשהו הכרח וחלילה, ואתם מברכים את הילד, את הילדה הזאת, המשפחה שלכם, אתם תהיו הורים טובים, כי אתם רוצים.
אנחנו כנראה גם נהיה הורים טובים חלקית, כי כאילו,
כן, כאילו...
הורים, אנחנו אף פעם לא מושלמים. בכל דבר שנעשה, ואני חושבת שאולי זה גם אחד הדברים שאני לומדת ממך הרבה, זה המקום הזה של, לפעמים גם צריך לשחרר את המקום הזה של לרצות להיות מושלם.
ברור. כן, אני מאוד לא מושלמת. לא, אבל אני אישית, ספציפית בורות, מאמינה שכל הורה שאוהב את הילדים שלו ורוצה בטובתם, הוא הורה טוב, כן? יכול להיות שאני לא אסכים עם צורת חינוך שלהם, או אני אראה דברים באור אחר, בתור ההורות שאני הייתי רוצה. אבל הם להם, לילדים שלהם, כאילו, יעשו את מה שהם רואים הכי נכון, וזה מבחינתי הורות טובה. אז אם באמת מישהו רוצה בזה, הם יהיו טובים בזה, בסופו של דבר אנחנו נצליח לנגל את הכל, או שאנחנו ניקשר קצת פה וגם פה, אבל דברים יעבדו. כלומר, אנחנו צריכים להאמין בעצמנו ולהאמין שאנחנו יכולים להחזיק את הכל, אחרת זה לא יתקדם, אחרת כאילו אנחנו נעשה לעצמנו יותר מדי ויתורים, או שאנחנו לא נגיע לאיפה שאנחנו רוצים להגיע, ואנחנו נסתכל אחורה ואנחנו נגיד, איך לא עשיתי את זה בזמן ההוא, איך לא קניתי את הבית, איך לא עשיתי את הילד בגיל שרציתי, איך לא עברתי לעבודה אחרת, ועכשיו אני מרגישה תקועה.
אומרים שאחד הדברים שבוסס על מחקר ששאלו אנשים שנייה לפני המוות, על מה הם הכי מתחרטים בחיים, ואנשים התחרטו על מה שהם לא עשו,
כן,
ולא על מה שהם כן עשו ולא הצליח.
נכון, וזה בדיוק זה. אני חושבת שזו שאלה נורא חשובה לשאול את עצמנו כשאנחנו בסיטואציה הזאת. אם עכשיו אני לא אעשה את הצעד הזה, אני אתחרט על זה? אם עכשיו אני לא אעבור להולנד, אני אחכה עוד שנה. בוא נראה מה יקרה עוד שנה. עכשיו, קורונה לא מתאים. אני אתחרט על זה. אני חושבת שכל פעם שיש לך את התחושה הזאת של אולי כן, אז רוצי על זה ותאמיני בעצמך. ותקיפי את עצמך באנשים שמאמינים בך. כי עדיף לחיות כאילו, בידיעה שעשית כל מה שרצית, ואולי הייתי יכולה לעשות דברים אחרת, מאשר בלחיות עם השאלה של מה היה קורה אילו.
אז בוא נעשה עכשיו לקחת את זה באמת ליום יום שלנו כמעצבי חוויית משתמש. איפה אנחנו, בסופו של דבר, מה שאני רואה, אני מאוד מאמינה שכל התקדמות מקצועית היא גם חייבת להגיע עם איזושהי עבודה התפתחות אישית. כלומר, היכולת שלך לקום ולעזוב את הארץ ולבחור להתחיל הכל מחדש, זה בעצם יכולת שאחרי זה תלווה אותך ביום יום שלך כמנהלת עיצוב בסלספורס. איפה, מה באמת, איך את ממליצה למעצבים ליישם את אותם יכולות גם בעבודה שלהם בשביל שיעזרו להם להתקדם?
כן. אז אולי אני רק אוסיף משהו שלא אמרתי בהתחלה. את המעבר להולנד, זה משהו שאנחנו יזמנו, אני ובן זוג שלי. זה לא שהוא נפל עלינו. כמו שאתה... האימהות שנורא רוצות שהבנות שהן התחתנו אומרות, החתן לא ייפול עלייך על הספה כזה, אז גם הרילוקיישן שכולנו נורא נורא רוצים, הוא הרבה פעמים לא דופק בדלת, אלא אם אנחנו באמת מפתחי על כאילו שכל העולם רודף אחרינו.
נכון. ותמיד זה נשמע כזה, תמיד מהצד, הצלחות של, של אחרים נשמעות כזה, טוב, כזה, הכל בחיים זורם לה כזה. כן. כאילו, הכל מגיע לה כזה בקלות, כאילו.
כך קורה את התחת על כל דבר, וזה בדיוק דוגמה לזה, כאילו הרילוקיישן, זה היה החלטה שלנו, של אוקיי, אנחנו לא רוצים לגור בארץ כרגע, אנחנו רוצים לגור במדינה אחרת, איך אנחנו עושים את זה, וזה היה החלטה שלנו שאנחנו כאילו מנסים להשיג את זה, ובסופו של דבר זה היה דרך העבודה שלי, אבל אף אחד לא דפק לנו בדלת ואמר, היי, יש מטוס מחכה לכם, יאללה בואו. אז אני כאילו מספרת את זה בשביל להגיד, הזדמנויות, בטח ההזדמנויות שהם כאילו הדברים שאתם הכי רוצים, לא יפלו בחקכם most cases, כלומר לרוב האנשים וברוב המקרים, אנחנו מייצרים את המזל שלנו, וזה אותו דבר גם בעבודה, אתם רוצים להתקדם, אתם רוצים לקבל שכר יותר גבוה, אתם רוצים לעבור למקום אחר, למשרת החלומות שלכם, אתם רוצים לעבור לניהול, אף אחד לא, או בהרבה מקרים, לא יבואו ויגידו לכם, וואו, אתם מדהימים, בואו קחו עוד כסף. יש מקומות שיעשו את זה, אבל זה נדיר, לרובנו לא יהיו את ההזדמנויות האלה. וזה המקום שבו אנחנו צריכים ליצור את המזל שלנו. אני זוכרת שבסטארט-אפ שהייתי בו לפני סלספורס, כשפעם ראשונה רציתי לקבל העלה, עשיתי למנהל שלי מצגת. מצאתי לו גרפים של למה אני מאמינה שאני צריכה לקבל העלה ולעבור לתפקיד של ניהול, ולמה אני מאמינה שזה יעשה יותר נכון לחברה בטווח הארוך. וזה היה קצת חצי דחקה כזה, כי הוא גם היה חבר נורא טוב, אבל כאילו גם באתי מוכנה.
אגב, זה בדיוק מזכיר שדודי עכשיו סיים שנה ראשונה כמנהל מוצר בסטארט-אפ שעובד, והוא לא כעלה לשכר, למרות שאם אתם שומעים בכיף, תעלו לו, נשמח. אבל יותר כאילו כסיכום של השנה, הוא לקח כזה את הדשבורד של המוצר שלהם, ובמקום כאילו דשבורד של נתונים, פשוט הכניס את כל הפרויקטים, כל הבאגים שהוא פתר, פרויקטים שהוא עלה, כאילו זה. ואני חושבת שאת אומרת שעשית זה בסטארט-אפ ראשון, זה כל כך חשוב, כאילו לפעמים אנחנו עובדים כל כך קשה, ואף אחד לא יודע את זה.
נכון. אז א', תרימו לעצמכם, כן? כאילו, בטח בחברות, אנשים לא תמיד מסתכלים עלינו ורואים מה אנחנו עושים. אז אתם צריכים להיות האדווקייט של עצמכם, לא להגיד לא, ואני צנועה וזה, ולא נעים לי, לא, כי אז לאף אחד לא יאכפת מכם. כאילו, אנשים עסוקים בעצמם.
לגמרי.
אז תרימו לעצמכם, ואם אתם מאמינים שמגיע לכם, create your own luck, כאילו, תדרשו ותבקשו ותלחמו על זה. וזה אותו דבר, זה משהו שאני חושבת שכולנו צריכים לקחת לעבודה, שאם אתם רוצים את הקידום, או אתם רוצים להגיע למשרה, תיקחו את המשכות לידיים, תשלחו את המכתב, אם אתם מנסים להגיע לחברה ספציפית שלא מגייסת כרגע, תזמו שיחות עם המנהל או המנהלת שלכם, על איך אתם עוברים לתפקיד הבא, איך אתם בונים את זה, תבקשו מהם לבנות אתכם תוכנית, או יותר טוב מזה, תבנו תוכנית, תגיעו איתה ותשאלו את דעתם, תראו שאתם ראש גדול, שאתם יוזמים שאתם מייצרים את השינוי של עצמכם, אתם רוצים לעבור מדינה, אל תחכו שכאילו מישהו ישלח לכם מייל ויגיד לכם, אוי, יש לנו משרה מעולה בברלין, ואנחנו בדיוק נחסה לכם את כל העלויות, וזה יהיה מושלם, אתם כאילו מה זה צריכים לבוא? כי זה לא קורה לרובנו. תיצרו את זה בעצמכם, תפנו למקומות עבודה, תיסעו, תקדישו את עצמכם לדברים שאתם רוצים שיקרו.
כן, ואני אחזיר את זה כאילו אחורה, תנסו לחשוב על איך אתם תסתכלו על עצמכם בעוד 10 שנים. ומה הדברים שכזה עוד 10 שנים תגידו, וואו, אני שמחה שעשיתי ויזמתי וקידמתי. וגם בקשר לעבודה, אני רק אוסיף על זה שאני חושבת שמצד אחד צריך לדחוף, מצד שני צריך גם להגיע עם הרבה ענווה, וממקום של מאוד לשמוע, ולפעמים יותר אנחנו מנסים לדחוף דברים, ואז אנחנו דוחפים את הקיר.
נכון. אני רק אגיד דבר אחד על 10 שנים, אני חושבת שזה חשוב, תרגיל ממש משמעותי, או 5 שנים, 10 זה הרבה, אבל זה גם בסדר גמור להגיד, אני לא יודעת, אבל אני יודעת שזה מה שנכון לי לעכשיו. אני לא יודעת אם עוד 10 שנים אני עדיין אגור בהולנד, אולי אני אגור בישראל, אולי אני אגור בניו זילנד, שמעתי שמגניב שם הטילים, ואולי ימאס לי מהקור ההולנדי. אז אני לא יודעת מה יהיה, אבל אני יודעת להגיד, שעכשיו זה מה שמרגיש לי נכון.
כן, אני חדד 10 שנים זה לא, אני פעם הייתי בן אדם מאוד של לתכנן קדימה. היה לי ברור שהחיים שלי בדיוק יקרה כל דבר בתאריך שאני רוצה, מתי שאני חושבת שהוא צריך לקרוא. וואלה, הבנתי שהחיים כל כך לא כאלה. אבל כן, אחד הדברים שעוזרים לי זה לחשוב, האם אני אתחרט על זה, שזה קצת כאילו, כמו דיברנו על זה.
כן.
אבל מה יהיה עוד 10 שנים? אין לי מושג. זה כאילו, זה פשוט כל כך צריך לשחרר, וכמו שאת אומרת, לעשות מה שנכון עכשיו.
לגמרי.
אז בוא ננסה כזה לסכם, כי אני חושבת שקיבלתי כאן, ואני בטוחה שגם המאזינים הרבה טיפים לאיך באמת לקבל החלטות שיעזרו לנו להתקדם, ולא לפחד לצאת מאזור הנחות, ולא לפחד משינויים. רוצה לסכם את זה כזה?
יאללה, בואי נלך על זה. אז אני אגיד את האמת, אני לא מרגישה שאמרתי משהו שהוא חדש לאף אחד. אולי אני מקווה, זה רק ייתן לכם טיפה יותר אומץ, או קצת יותר את המקום של להקשיב לתחושות בטן שלכם, אבל בסופו של דבר מה שאני חושבת שהדבר הנכון הוא להקשיב את תחושות הבטן, לשאול את עצמכם מה הכי הייתם רוצים מעצמכם, ואין לכם אומץ לעשות, לא לפחד מכישלונות, עדיף לפחד מדברים שלא עשיתם, מאשר מדברים שכן עשיתם, ולהקשיב לעצמכם, לא להקשיב לאנשים שמורידים אתכם, להקשיב לאנשים שמקדמים אתכם, להתייעץ, לשאול, להיות פתוחים, אבל בסופו של דבר, להקשיב לעצמכם, ולכל הפנימי שלכם, כי אתם יודעים הכי טוב, בשביל עצמכם, יותר מכל אחד אחר.
מהמם. וואו, שיר, איזה כיף שהגעת לארץ. דבר שם כיף לבוגוש אותך סוף סוף. וכן, ושהגעת וזרמת להקליט פרק, ואין לי ספק שהמאזינים והמאזינות יקחו מכאן הרבה ערך, ויאללה, לחיי התקדמויות, רילוקיישן, ילדים. אז תודה רבה שהקשבתם, ונשתמע בפרק הבא. ביי.
ביי.
Press the radio button.